יש נוהגים לחודש אלול, לחודש תשרי, על שמחת תורה, נגיד אחרי תפילת שחרית ואחרי תפילת ערבית את מזמור כ"ז 27 בספר תהילים, שמתחיל את דוד השם ומבישי מהירה. יש נוהגים להגיד את המזמור הזה כל השנה אחרי תפילת שחרית. אז נקרא לי לדבר במזמור הזה איזה דברים. במזמור הזה כך: אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. אני חוזר שוב בלי נדר לפסוק, בתהילים בפרק כ"ז, הפרק שיש נוהגים לומר אותו בחודש אלול, אחרי תפילת שחרית וערבית, יש נוהגים כל שנה לומר אותו אחרי תפילת שחרית. אז כתוב בפסוק, אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. יש כאן כמה וכמה דברים מאוד שורשיים לחיים בפסוק הזה. דוד המלך מבקש פה מהשם בקשה, אבל הוא מדגיש לא רק שהוא מבקש את זה, אלא זה בקשת הבקשות שלו. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. והוא כופל, גם בעבר אחת שאלתי מאת השם, וגם בעתיד אותה אבקש. גם בעבר זו הייתה השאלה המרכזית שלי בחיים, וגם בעתיד זו תהיה הבקשה המרכזית שלי בחיים. מהי הבקשה? שבתי בבית השם כל ימי חיי. אני רוצה תמיד תמיד להיות עם השם יתברך, לא להיפרד ממנו, לא להתרחק ממנו. והמשך הבקשה, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. יש קשר מאוד חזק בין תחילת הבקשה לסוף הבקשה. דוד המלך אומר שכשהוא מתקרב להשם, זה בבחינת לחזות בנועם השם. כלול פה שני דברים. האחד, בנועם השם, הוא מתענג על זה. אומנם זה עול, כתוב במשנה בסרט דמות, כל המקבל עליו עול תורה, פרוקים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ, קבלת עול מלכות שמיים. אבל זה נועם השם, זה התענוג הכי גדול שיש בעולם. והדבר השני, לחזות, כביכול לראות, אי אפשר באמת לראות את השם יתברך. משה רבנו ביקש, הראני נא את כבודך, אז התשובה הייתה, לא תוכל לראות את פניי, ולכן, רק וראית את אחורי פניי לא רואה, וגם זה לא כפשוטו, זה לא ראייה גשמית. הקדוש ברוך הוא זה דבר שלא אפשר לראות אותו בראייה גשמית, זה לא דבר נראה לעין. אבל בכל אופן דוד אומר את המילה הזאת לחזות, כדי להדגיש שזה כל כך מוחשי אצלו הקרבת השם, עד שאפשר להגדיר את זה כמו לראות. ואומר דוד המלך, זה הסוד, איך הוא יכול, ולא רק יכול, אלא רוצה ומשתוקק, שבתי בבית השם כל ימי חיי, על ידי שאצלו זה מבחינת לחזות בנועם השם. אם זה לא היה לחזות בנועם השם, אז אדם אומר, בואי, אני יכול כל הזמן, לא יכול, תן לי לנוח מזה, אחרי כמה שעות, תן לי כמה שעות מנוחה, אחרי כמה ימים, תן לי כמה ימים חופשה, אחרי כמה חודשים, תן לי חודש חופש בין הזמנים, אחרי כמה שבועות, תן לי שבוע, פחות חזק. אומר דוד המלך, לא, אצלי הפוך, אני רק רוצה עוד ועוד, למה? כי אצלי זה בחינת לחזות בנועם השם. ולא עוד זה מלבד, ולבקר בהיכלו. מה זה לבקר? לבקר זה ביקור. אדם בא לאיזה מקום ביקור, אז זה פעם ב, אז יש תענוג מיוחד של ההתחדשות, אבל כשאדם זה קבוע במקום, אז אין לו את התענוג של ביקור. אומר דוד המלך, אף על פי שאני, בבחינת שבתי בבית השם כל ימי חיי, תמיד זה בבחינת לבקר בהיכלו. למה? תמיד יש התחדשות, יש עוד דורות חדשים. אז פה מלמד אותנו דוד המלך את הסודות. איך אדם יכול להיות קבוע חזק בעבודת השם? מהם הדברים שנצרכים לזה? צריך שהקרבת השם תהיה בבחינת נועם השם, תענוג. וצריך שזה בבחינת לחזות, שזה יהיה מוחשי חזק. וצריך שיהיה בזה התחדשויות. וצריך עם כל זה לבקש על זה תמיד. כי אם לא מבקשים על זה, אז עלולים להפסיד את זה. לא תמיד האדם יכול לזכות לזה בלי לבקש. השאלה איך אנחנו מיישמים את זה באופן מעשי. כתוב במדרש שמואל שספר תהילים נאמר לכל ישראל. זאת אומרת, אף מי שמדובר פה על דרגות מאוד גבוהות של דבקות, שדוד המלך אחז בהם, ולא כל אחד יכול להגיע לדרגות כאלה. אבל כל אחד כפרו שיעור הדילי, כל אחד ברמות שלו יכול להגיע למה שכתוב בספר תהילים, לדברים הטובים שכתובים בספר תהילים. אז אנחנו צריכים להתאמץ, להבין איך באמת אנחנו עושים את זה בפועל. אז נעבור לפרק קודם, והפרק יש הרי אומרים בתפילה בלי נדר בשחרית, יש חלק אחרי 18, אחד בחלקים שנקרא שיר של יום, שהשיר שהלוויים אמרו, היו אומרים על הדוכן בבית המקדש, אז ביום ראשון היו אומרים את מזמור כף דלת, כתוב במזמור כך, לדוד מזמור, לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויושבבה, כי הוא על ימים יסדה ועל נרות יכונניה, מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו, נקי חפיים ובר לבב אשר לא נסע לשב נפשי ולא נשבע למדמה. אחרי זה יש המשך, אבל אני רוצה על הפסוק הזה בלי נדר להתעכב. פסוק ד', נקי חפיים ובר לבב אשר לא נסע לשב נפשי ולא נשבע למדמה. יש בפסוק הזה קרי וכתיב. מה הכוונה קרי וכתיב? מבואר בגמרא במסכת נדרים דף למציין עמוד ב' ובשולחן ערוך בסימן קופמם א', שיש מילים בתורה שכותבים אותם בצורה אחת וקוראים אותם בצורה אחרת. רוב המילים בתנ"ך, כמו שהם כתובים, כך אנחנו קוראים את זה. אבל יש מילים שיש הבדל בין הקריאה לכתיבה. וכתוב בביאור הגר"א לספר משלי, בפרק ד"ז, אומר הגר"א, שכל מקום שיש קריא וכתיב הכוונה, אחד הולך לפי תורת הנגלה ואחד לפי תורת הסוד. ובדרך כלל, הכתיב לפי תורת הסוד, והקריא לפי תורת הנגלה, אבל יש מאות מקומות שזה להפך. למה בדרך כלל הקריאה זה לפי הנגלה והכתיב לפי הסוד? כי הקריאה כולם שומעים. הכתיבה רק מי שמסתכל בפנים, אז זה מרמז על הסוד. ויש מאות מקומות שזה להפך, צריך להבין למה זה להפך. אז כתוב כאן בפסוק, אשר לא נסע לשווא נפשי, כתוב נפשו, וקוראים נפשי. זאת אומרת, הכתיב זה נון פי שין וו, יותר נכון נון פי שין וו, והקריאה זה נון פי שין יוד. האמת שיש בזה כמה חילופי גרסאות, אבל זה הגרסה הנהוגה. שהכתיב בזה זה נפשו, והקריאה זה נפשי. הוא אומר גם שפה הסוד זה הקריאה, והנגלה זה הכתיבה, דהיינו. הפירוש הפשוט זה אשר לא נסע לשווא נפשו, נפשו של האדם, שהוא לא מבזבז את הנשמה שלו בחינם. והסוד זה אשר לא נסע לשווא נפשי, נפשי של מי של השם יתברך. שיש פה סוד גדול, שבתוך כל אדם ואדם יש הערה אלוקית עליונה מעולם האצילות, ספירת מלכות של עולם האצילות, שזה כביכול נפש, של השם יתברך, אני צריך להבין, זה לא השם יתברך עצמו, השם יתברך עצמו, אנחנו לא מדברים על אנחנו רק מתקרבים אליו, עובדים אותו, אבל אנחנו לא יכולים לדבר על המהות שלו, אין בו שינויים, אבל פה אנחנו מדברים על הערה אלוקית, שנקראת נפש, בנפש די הצילות. וזה אשר לא נסע לשב, נפשי של השם יתברך, וזה סוד גדול, העניין הזה, שיש הערה אלוקית, בתוך האדם, הגר"א מווילנה מדבר על זה, יפתח בלי נדר דבריו, נקרא בלי נדר את לשונו. יש ספר קבלה קדמון מאוד, שנקרא ספר יצירה, יש עליו פירוש מהגר"א מווילנה. אז כתוב בספר יצירה, פרק א' משנה ו'. אגב, יש דבר פלאי מאוד כתוב מבואר בגמרא, במסכת סנהדרין, דף סמכי עמוד ב' ודף סמכזיין עמוד ב', כתוב שם על רב הושעיה ורב חנינה, שכל ערב שבת היו לומדים ביחד ספר יצירה, ומתוך שהם היו עוסקים בצירופי השמות, היה נברא להם עגל, עגל זאת אומרת שור קטן, והם היו אוכלים אותו בשבת. וכתוב שם בגמרא יותר מזה, שרבה ברא גברה על ידי ספר יצירה. ממש ברא בן אדם, אבל בלי כוח הדיבור. כשבורים אדם על ידי ספר יצירה, אין לזה כוח הדיבור. יש אגדה מפורסמת על המהר"ל מפראג, שהוא ברא גולם לצורך להציל יהודים מרדיפות, מעלילות דם. יש ויכוחים אם זה נכון או לא נכון, נדייק יותר. יש ספר מסוים שיצא בערך בשנת תפרש פייחת, אני חושב, שכותב על זה הרבה, והספר ההוא טוענים שיש שם הרבה זיופים. אבל יש הרבה ספרים לפניו, כמה ספרים לפניו שכבר כתבו את זה ורמזו את זה, אז כך שגם אם הוא זייף, אבל יכול להיות שיש כן נכון לשמוע זה. מה שוודאי מפורש בשו"ת חכם צבי, שהיה מגדולי הפוסקים, בשו"ת שאלת יעבץ של הבן שלו, הם מספרים על הסבא, שהסבא רבא שלהם, הרבי אליהו מחלם זצ"ל, שהוא ברא גולם. והגולם היה הולך וגודל, הוא ראה פחד שהוא יגדל על העלה וזה יהיה סכנה, אז הוא תלש מהמצח שלו את השם שהיה שם, ואז הוא נפל כמת. כל מיני אנחנו רואים שגם בדורות האחרונים היה כזה דבר שזכו לברוא גולם. ובאמת רב חיים גולון זצ"ל כותב שהגר"א יכל לברוא גולם וחשב לעשות את זה, אבל מהשמיים הם רמזו לו שלא לא יעשה את זה. זה היה עוד לפני הבר מצווה, הסיפור עוד לפני הבר מצווה, כבר הגר"א יכל לברוא גולם. על כל פנים, נחזור לענייננו. אז כתוב בספר יצירה, פרק א' משנה ו', 10 ספירות בלימה צפייתן כמראה הבזק, ותכליתן אין להם קץ, ודברו בהן ברצו ושוב, ולמאמרו כסופה ירדופו, ולפני כיסאו הם משתחווים. אומר הגר"א, יש כאן דברים עמוקים מאוד בקבלה, אני לא יכול להכל לקרוא ולהסביר, גם לא הכל אני יודע, אבל כל מה שנוגע לענייננו. אומר הגר"א, וכן עושים אנחנו, כשהשכינה מתקשרת בנו, קוראים אנו להקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר בזוהר. זאת אומרת, אומר כאן הגר"א, שיש התלבשות של השכינה, מלכות דאצילות, בתוך כל יהודי, וכשזה הוא מתקשר בזה, מחבר את נשמתו חזק בזה, זה נותן לו משיכה חזקה להשם יתברך. על זה אומר הפסוק, אשר לא נסע לשב נפשי, שהוא לא מבזבז את זה לחינם, הוא מנצל את זה, את ההערה האלוקית הזאת שיש בתוכו, מנצל את זה להתחבר חזק מאוד להשם יתברך. ולמה פה הסוד הזה הוא בקריאה ולא בכתיבה? כי התפקיד של הבן אדם הוא לגלות ולגלות ולעשות את זה, נגלה את ההערה האלוקית הזאת. דיינו שההערה האלוקית הזאת, היא תפעיל את כל המעשים שלו, היא תפעיל את כל הדיבורים שלו, את הכוונות שלו, את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, זה התפקיד של האדם. וכשהאדם עושה את זה, אז הוא מגיע לדרגות עצומות ונוראות. אז זה המפתח, הדברים האלו, להגיע אל מה שאומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזוק בנועם השם ולבקר בהיכלו. כשאדם עושה את זה, כל הזמן זה מבחינת לבקר בהיכלו, כי כל פעם יש אורות חדשים. ויתרה מזו, כתוב באח, בסודת ציון, בסודת דוד, על הפסוק הזה, של החזות ונועם השם ובקר בהיכלו, אומר המצודת דוד, לחזות לראות בנעימות תורת השם, ולבקר לדרוש בהיכלו בדבר מצוות השם, מצוות השם. זאת אומרת, הכוונה כאן על ידי לימוד התורה והמצוות. בתורה והמצוות, בכל חלק בתורה, יש הערה מסוג אחר. כשאדם עוסק בתורה בקביעות, הוא כל פעם מקבל אורות מסוג חדש. לא תאמר, כיוון שהוא לומד כל יום, אז זה אותו דבר. לא, זה שונה מאוד מאוד. כל יום זה סוג אחר של אורות. אבל האדם צריך להרגיל את עצמו, שכשהוא לומד את התורה, להתחבר אל האור הרוחני שבתורה. האור הרוחני מלובש בדברים מעשיים. חובה ומצווה ללמוד את הדברים המעשיים, אבל גם להתחבר לאור הרוחני שבתוכם. איך מתחברים לאור הרוחני שבתוכם? על ידי הידיעה שאדם יודע שהתורה זה לא סתם חוכמה ככל החוכמות. זה לא כמו חוכמות שלומדים אותם באוניברסיטה. לא, התורה זה משהו אחר. התורה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. כל רגע שאנחנו לומדים תורה באור רוחני מהשם יתברך לנשמותינו. כל רגע שאנחנו לומדים תורה, זה מחפר אותנו להשם יתברך. יתרה מזו, רב חיים וולוז'ין זצ"ל, בספר נפש החיים שער ד' פרק י"א, ועוד הרבה מאוד ספרים, מביאים מאמר מחז"ל שכתוב בו, קודש הבריחו ואורייתא וישראל חדו. דהיינו, הקדוש ברוך הוא, והשם יתברך, ועם ישראל והתורה זה דבר אחד. איך אפשר להגיד כזה דבר? הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אין זולתו. התורה, ספר תורה מונח בארון קודש. עם ישראל זה בני אדם. כמעט שאם היינו רוצים להביטל מרשימה של הדברים הכי שונים זה מזה, אנחנו גם יכולים להגיד את אותה הרשימה בדיוק. אז איך אומרים זה הכל דבר אחד? מסביר הרמח"ל בספר אדיר במרום. ספר אדיר במרום של הרמח"ל זה ספר, הרמח"ל היה חי לפני כ-270 שנה. חלק מהזמן באיטליה, אחרי זה באמסטרדם, אחרי זה בארץ ישראל, ועוד מקומות. הרמח"ל, אחד מהספרים שחובר נקרא אדיר במרום, זה פירוש על האידרא רבה. אידרא רבה זה חלק מהספר הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי, בפרשת נשוא. יש מכתב מרב אברהם שמחה מאמצסלב, אחיין של רב חיים וולוז'ין זצ"ל, מחבר ספר נפש החיים, שהוא כותב שהדעה של הדוד שלו, חיים וולוז'ין זצ"ל, היה שהספר אדיר במרום כולו גילויים נוראים מעולמות העליונים, עד כדי כך. ושם בספר הוא כותב כזה דבר. מה הכוונה שהמאמר הזה, קודש הבריחו וישראל ואורייתא אחד? המאמר הזה לקוח מספר הזוהר בפרשת אחרימות דף ע"ג עמוד א', אבל שם זה כתוב בלשון אחר, זה פרשנות ללשון הזוהר שם. הכוונה היא כזאת, הוא אומר. הנשמה של כל יהודי זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך, כביכול כמו קרני השמש מהשמש. אבל יש צינור רוחני שדרכו האור הזה מגיע. מהו הצינור הרוחני הזה? הצינור הרוחני הזה זה האור הרוחני של התורה. מלבד התורה שיש לנו כאן בעולם הזה, ספרי קודש, ספרי תורה ותורה שבעל פה, יש בשמיים אורות עליונים, שהם השורשים העליונים של התורה, שכשאנחנו לומדים פה את התורה, אנחנו מפעילים אותה. והשורשים העליונים האלה של התורה, הם הצינור הרוחני שדרכו בא האור מהשם יתברך אל משנותינו. זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל דבר אחד. הקדוש ברוך הוא זה שורש האור, ועם ישראל זה האור, והתורה זה הצינור שבו עובר האור, משורש האור אל משנותינו. וכמה שאנחנו לומדים יותר תורה, אז מגיעים יותר אורות, אז זה נותן התחדשות בבן אדם. וכל חלק בתורה מביא סוג אחר של אורות. זהו לבקר בהיכלו. עוד בפסוק ח' של הפרק הזה, בתהילים כ"ז, כתוב, לך אמר ליבי, בקשו פניי, כך אומר דוד המלך השם יתברך, לך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך אדוני יבקש. מה הכוונה של הפסוק הזה? מה זה לך אמר לי, ביקשו פניי את פניך השם מבקש. כתוב כאן דבר עמוק מאוד. אומר דוד המלך, הנשמה של האדם מורכבת מהרבה שכבות. יש שכבות יותר חיצוניות, יש שכבות יותר פנימיות. כל בן אדם יש לו תשוקה להגיע אל הפנימיות, אל השכבות היותר פנימיות. אומר דוד המלך, הפנימיות הכי פנימית זה האור האלוקי עצמו. האור של השם יתברך שיותר גבוה מהאור של הנשמה. אז כשאדם רוצה בקשו פניי, רוצה את עצמו להרגיש עד הסוף, אז בעצם הוא מבקש את השם יתברך. יש פסוק בישעיהו, שהזוהר דורש על זה דרשה עצומה, נראה בלי נדר את הדברים. כתוב בספר ישעיהו פרק ו' פסוק ט', נפשי הביניך בלילה, אף רוחי בקרבי אשחריך. זאת אומרת, כך אומר ישעיהו הנביא להשם יתברך, נפשי הביניך בלילה, אף רוחי בקרבי אשחריך. ישעיהו הנביא היה בתקופת בית ראשון, די קרוב לסוף בית ראשון, בזמן חזקיהו המלך, והוא נהרג ממי מנשה בנו. אומר הזוהר, בפרשת ויקרא דף סמכת עמוד א', מאמר ארוך, יחסית ארוך, להסביר את הפסוק הזה. הלשון שם של הזוהר הוא בארמית, אז אני אקרא בלי נדר יותר את עיקר הפירוש שכוונת הזוהר לומר. שיש כאן קושיה לכאורה על הפסוק. ולתרץ את הקושיה הזאת, אומר הזוהר, יסוד גדול. יש מצוות עשה דאורייתא לאהוב את השם יתברך, זה כתוב בתורה בכמה מקומות, אחד מהם אנחנו אומרים בפרשה השנייה של קריאת שמע, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. יש מצווה לאהוב את השם יתברך בכל הכוח, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. עד כדי כך שאומר הרמב"ם בספר המצוות, במצוות עשה הזו, שהאדם חייב, שהתענוג הכי גדול שיש לו בעולם יהיה עבודת השם, עם לימוד התורה, עם תפילה, עניין של עבודת השם. אם יש דבר שאצלו הוא הנאה יותר מאשר עבודת השם, אז הוא לא מקיים את החיוב של לאהוב את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר הזוהר, עיקר מצוות אהבת השם, כמו שכל אדם, הגוף של האדם אוהב את הנפש והרוח של האדם, והגוף עושה כל מה שיכול להטיב לרוחניות שבתוכו. אפילו האנשים ששקועים באבלי העולם הזה, מחפשים תמיד איך לתת שמחה לנשמה שלהם, לתת חיות לנשמה שלהם. כך השם ברא את העולם, שדבר שיש בו פנימיות וחיצוניות, החיצוניות משתוקק להיטיב עם הפנימיות. הגוף משתוקק להיטיב עם הנשמה. אומר הזוהר, כיוון שבפנימיות הנשמה של האדם יש הערה אלוקית, שבא מהשם יתברך, אז התפקיד של האדם לאהוב את השם יתברך בעוצמה, כמו שהגוף אוהב את הנפש, כי זה הפנימיות והשורש של האדם. שכביכול הקדוש, האדם אומר לקדוש ברוך הוא, שהוא הנפש והרוח של האדם. כביכול, שאלו את האדם, מי הנפש שלך? הנפש שלי זה השם יתברך. מי הרוח שלך? זה השם יתברך. הנפש והרוח הפרטיים שלי, זה כביכול גוף לנשמה, שמי זה הנשמה? השם יתברך. אז זה הכוונה של הפסוק. הוא מכריז האדם, מכריז את שער הנביא, נפשי, למי הוא מתכוון נפשי? להשם יתברך. אשר לא נסע לשם נפשי, אומר, יפיתיך בלילה, אף רוחי בקרבי השחרקע. כשאני הולך לישון, אני חושב רק עליך, השם יתברך. כשאני מתעורר בבוקר, כשאני בא לפנות בוקר קצת ער, המחשבה הראשונה מיד, קרבת השם יתברך. היה יהודי צדיק, בירושלים, רבי יהודה מדזיקוב זצ"ל, הוא היה אמור להיות אדמור גדול, אבל הוא לא הסכים להיות אדמור. הוא חי כאדם פרטי, לימד הרבה תלמידים, הרבה תורה. כשהוא היה שוכב לישון, הוא היה שואג את הפסוק בתהילים. פרק סמך ג' פסוק ז' אם זכרתיך על יצואי, בהשמועות יגיע בך. כך אומר דוד המלך. אז הוא היה, תמיד, כששוכב במיטה, אומר את זה שוב ושוב, בדבקות נוראה. הוא שירה לי פעם תמונה שלו, מישהו צילם אותו כשהוא שוכב במיטה, איך הוא בדבקות, בתנועות נוראות של דבקות, זועק ושואג את זה. אם זכרתיך על יצואי, בהשמועות יגיע בך. אדם צריך תמיד תמיד לחיות עם השם יתברך. בכל המצבים, בכל השעות. נמצאים עכשיו בחודש אלול, ימים של חזרה בתשובה, שמהשמיים נתנו לנו בשנה הזאת התעוררויות מיוחדות. לצערנו הגדול כמה וכמה אסונות של טבע, כמה וכמה אסונות של טבע קשים, הרבה נפשות נאבדו. זה צריך לעורר אותנו. רבי חזקאל לוינשטיין זצ"ל היה מרבה לו לספר שהחפץ חיים, כל פעם שקרה איזה אסון באיזה ארץ, אפילו רחוקה רחוקה, תמיד היה עושה מזה התעוררות לתשובה. לדעת עד כמה אנחנו מסורים בידי השם יתברך, עד כמה אנחנו זקוקים תמיד לישועתו ולחסדיו. יש פרק בתהילים, ממבב, כתוב למנצח מן הכוח על הלמות שיר, אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה בצרות נמצא מאוד. על כן לא נראה באמיר ארץ ובמות הרים בלב ימים. יאמו יחמרו ממעב, ירעשו הרים בגבתו סלע. נער פלגה ויסמכו עיר אלוהים, קדוש משכני עליון. אלוהים בקרבה בל תימות, יעזרה אלוהים לפנות בוקר. המו גויים מתו ממלכות, מתו ממלכות, נתן בקולות המוג ארץ. הרבה מסוגי אסונות הטבע שהיו בזמן האחרון מרומזים בפסוקים האלו. ומה כתוב על זה? אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה בצרות נמצא מאוד. על כן לא נראה באמיר ארץ ובמות ערים בלב ימים. רק בהשם בך אנחנו יכולים לבטוח. היה פעם אונייה, לפני קרוב ל-100 שנה, אוניית תענוגים שטבעה, והמונים המונים טבעו שם על המוות. אז הרוחמים מיר זצ"ל אמר על זה, מה קרה פה? אספו מהשמיים כמה מאות אנשים שנגזר עליהם בראש השנה שלפני כן למות, כי בראש השנה הדברים נקבעים, ובמקום שכל אחד יקרה בנפרד, אספו אותם ביחד לאונייה אחת. רוצים לדעת, כל הדברים הם באים מהשם יתברך. הגמרא אומרת על רעמים, הגמרא אומרת מסרת ברכות, למה נבראו רעמים? כדי לפשט הקמומית שבלב. מה הכוונה? כתוב, אלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. אם אדם הולך ישר, הוא תמיד עושה רצון השם יתברך. כל החריגות מרצון השם יתברך מתחיל בשכל עקום. יצר הרע מעקם את השכל של בן אדם לעשות שטויות. כשיש רעמים, זה יוצר איזה פחד טבעי. הפחד הזה, יש לו כוח ליישר את הלב. על אחת כמה וכמה אסונות כל כך גדולים. התלבטתי אם לומר את מה שאני רוצה לומר עכשיו, אבל אולי בשביל להפרוש שם איסורה, אולי זה יעזור, אז אני אומר, אסון טבע הכי גדול שהיה בשנים האחרונות, אולי במאות שנים, אולי אפילו קודם, זה היה הצונמי, זה היה בי"ד טבת תשס"ה. יש לוחות של הרב גנות דבר ביתו, שם הרבה שנים בתאריך הזה הוא כותב את זה. זה היה אסון טבע גדול מאוד, הרבה יותר מ250,000 הרוגים, זמן קצר מאוד, ובאופן פתאומי מאוד, לא כמו פה שמודיעים על סופה שבוע קודם, ולהתכונן ולעזוב את המקום, פתאומי מאוד, זמן קצר מאוד, למעלה מ250,000 הרוגים, במיטת חנק. יש גמרא בכמה מקומות, הגמרא אומרת, זה גמרא במסכת כתובות דף למד עמוד א', זה המקום הראשון בש"ס שזה כתוב, ועוד במסכת סוטה דף ח' עמוד ב', ועוד במסכת סנהדרין דף למד ז' עמוד ב'. אמר רב יוסף, וכן תני רבי חייא, מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שבטלו סנהדרין, ארבע מיתות לא בטלו, דהיינו. יש ארבע מיתות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. יש רשימה של עבירות על איזה מיתת סקילה, על איזה מיתת שריפה, על איזה הרג, על איזה חנק. זה, הרשימה של הדברים כתובה במשניות במסכת סנהדרין, ובקיצור, זה כתוב ברמב"ם בהלכות סנהדרין סוף פרק ט"ו. אז כשבטלו, מיום שחרב בית המקדש, כבר אין סנהדרין. אם אין לנו סנהדרין, אז לא הורגים. אז אומר, לא, לא בטלו. כשאתם אומרים, לא בטלו, הבטלו לו, זה ודאי, אי אפשר, אסור להרוג היום. היום לא, אדם שחילל שבת, אפילו מהעדים והתראה, כי גם בזמן שהיה סנהדרין, בלי עדים והתראה לא הורגים. גם מהעדים והתראה היום לא הורגים. אומרת לגמרי, אלא דין, ארבע מיתות לא בטלו. מי שנתחייב סקילה, או נופל מן הגג, או חיה דורסטו. ומי שנתחייב שריפה, או נופל בדלקה או נחש בקישו, ומי שנתחייב הריגה, או נמסר למלכות, או לסתים בעין עליו, ומי שנתחייב חנק, או תובע בנהר, עומד בסרוך. נורא והיום, יש סיפור מחריד. סיפרו, היה יהודי צדיק שהיה גר בתל אביב, קראו לו אב פתילון. היה צדיק נסתר. אז יום אחד בא אליו איזה יהודי וראה שמה חתול עובר על יד הפתח. אמר לו אב פתילון שאותו החתול מגולגל בו נשמה של איזה מישהי שהייתה מחללת שבת ונגזר עליה סקילה, אז התגלגלה בחתול לקבל סקילה, הוא רוצה שיעקב אחרי החתול יראה איך הוא נסקל. אז הוא הלך אחרי החתול, ראה אותו עובר כביש, באה מסעית ודרסה אותו למוות. נורא והיום. אז זה מרומס פה בגמרא שכתוב, מי שמתחייב סקילה, או נופל מן הגג, או חיה דורסתו. פירוש הפרשות חיה דורסתו, אומר רש"י, הרים אפילו לארץ והורגו בדריסה. אבל מרומס בו זה גם, יש כתוב בהגר"א שיש הרבה סודות רמוזים בגמרא, חיה דורסתו, שהוא בתוך חיה הוא נדרס. שהוא בן אדם, אז הוא בורח מלהידרס, אבל שם אותו בחיה, ואז כבר אין לו איך לברוח. יש הרבה סודות מרומזים בגמרא. יש גמרא במסכת שבת, דף מ"ט. הגמרא אומרת, אמר רבי שמעאל ברבי יוסי, רבי שמעאל הבן של רבי יוסי אמר, אבא שלחה הווה, שלחה אותיות שין למד חטא א', מה זה שלחה? אומר רש"י, אומן לעבד אורות, ואמר הביאו שלחים, דהיינו אורות, ונשב עליהם. מה הכוונה של הדברים? אז הגמרא פה לומד מזה, זה הלכה ללכות שבת, אבל מרומז בזה עוד דבר. יש ספר, יצא לאור השנה בשם הליכות המשנה, שהוא כותב על כל תנא כמה פעמים הוא מוזכר בשישה סדרי משנה ובאיזה מקומות. אז על רבי יוסי הוא כותב, מוזכר שין למד חטא פעמים. אז זה מרומז, אבא שלחה אבי, ואמר אביו שלחין ונשב עליהן, איפה בעולם הבא, שרבי יוסי התנא יושב בעולם הבא בעיקר על השין למד חטא משניות שבהם הוא מוזכר. ובעיקר על זה, אבל באופן מיוחד גם על זה. על כל פעם נחזור בלי נדר לעניין. אין כוונתי לומר שכל מי שנהרג באסונות, אם זה באסון של תביעה, אז הכוונה שהוא היה חייב מגלגול זה או מגלגול אחר את המיטה הזאת. אבל יש... זה צריך לעורר אותנו, להיזהר בעבירות שחייבים עליהם ארבע, איזה מארבע מיתות בית. צריך בכלל לא אותו נראה שמה, אבל בפרט לזהירות מאיסור של ארבע מיתות בית. ואם זה היה שם איסור, אם זה היה שם מיתת חנק של למעלה מרבע מיליון איש, בפרט להיזהר מאיסור של מיתת חנק. אחד מהאיסורים של איסור מיתת חנק זה איסור אשת איש. לא מבעיה שחייבים להיזהר מהאיסור הזה מכל משמר. אדם נורמלי לא נכשל בזה, אבל לצערנו הגדול יש שנכשלים. אז זה כזה איזה איזוע של למעלה מרבע מיליון נהרגים, זה צריך לזעזע מאוד מהאיסור הזה. גם עכשיו שהיו הרבה שנטבעו, אז צריך לזעזע על האיסור הזה. אבל גם על מה ש... רוב העולם, ברוך השם, לא מעלים על דעתם להיקשל, אבל להתרחק מכל דבר שקשור לזה. צריך להיקשל אפילו בכל בלי נרבית חייבות, מתכוון להוכיח את עצמי יותר מקום מישהו אחר, להתרחק מכל קשר, כל דיבור מיותר עם אשת איש, כל דבר שיש קשור לזה, כל דבר של על אחת כמה נגיעה, יש כאלה שחושבים שלחוץ יד לשלום זה מותר, זה חמור מאוד מאוד. יש מכתב מהסטייקולר בספר קריין עדי גרטה, שהוא מביא שיש בזה שאלה אפילו של ייתכן אפילו יארג ואל יעבור לחיצת יד. ויש אומרים אפילו בפנויה שזה ביארג ואל יעבור. חפץ חיים פוסק שחיבוק ונישוק של נידה זה בירק ועל יעבור. כל בחורות פנויות דרך כלל נידות נוסעות לסדר של התארה. יש ספר, דברי יוסף, של רבי יוסף סמברי זצ"ל, מחכמי מצרים. בספר תולדות, תולדות של הרבה דברים בעם ישראל. זה יצא לאור לאחרונה, בשנים האחרונות, על ידי ישיבת אהבת שלום. ישיבה שלומדים ומלמדים שם הרבה קבלה. והם כותבים בהקדמה למה הם במיוחד הוציאו את זה. כי זה ספר יחסית יותר מוסמך מהרבה ספרים בעניין תולדות האריזה שכתובים שם. ולמה יותר מאחרים? כי הוא היה ידיד של רבי שמואל ויטל, בנו של רב חיים ויטל זצ"ל, ראש תלמידי האריזל. עד כדי כך שהאריזל אמר שהוא בא לעולם בגלגול הזה, כדי ללמד את רב חיים ויטל זצ"ל. אז הבן רב שמואל היה תלמיד מובהק של האבא, רב חיים ויטל זצ"ל. ורבי יוסף סמברי היה ידיד שלו, שמע ממנו דברים, אז מאוד מוסמך. אז הוא מספר שם על פטירת האריזל, איך זה היה. מפורש ברב חיים ויטל זצ"ל עצמו בכתב ידו בספר החזיונות, וזה מודפס גם בסוף ספר שער הגלגולים, בפרטות איך היה העניין שהיה מגפה רחמנא ליצלן בעיר צפת, והאריזל נפטר במגפה. מוסיף על זה רבי יוסף סמברי סיפור כך, שבשנה שלפני כן האריזל אמר שהוא רואה שעומדת לבוא מגפה, והוא הצליח לעצור את זה על ידי כמה תורה ומצוות שהוא עשה. הוא עשה ועורר את התלמידים וכו' וכו'. אבל בשנה אחרי זה הוא אמר הוא לא יכול לעצור את זה. למה? עוד לפני שבאה המגפה הוא אמר שעומד לבוא רחמנא ליצלן. הוא אמר בגלל שיש, אני אקרא אולי בלי נדר את הלשון. כותב בספר דברי יוסף, סימן קוף צדיק ב', עמוד קופה עם זין. והלאה. ביום ההוא ביותו דורש, דיינו אריזל, להם סודות התורה, ויביטו החברים, ויראו חושך אפלה, ועדיין חצי היום היה, ויפלא הדבר בעיניהם, ויקמו שעה, והנה עבר לפני מנן חשוך מאוד, ויען הרע ויאמר, אין שלום, אמר השם לרשעים, אנה תלך, ויען ויאמר הענן, שהוא הסמך מהם ראש הסתנים, והיה לו פתקה שניתן לו מגפה לשונאי ישראל, והתאר בו הרב ואומר לו, לך אמור לו לקדוש ברוך הוא שיבטל הגזירה בשביל זכותי ובשביל זכותי אלו החברים, ויסרב בענן ללכת ויגזור עליו בכוח חרם, וישוב בענן וביה לשמיים לעיניהם ותשקוט הארץ בשניים. והיא בשנה השנית ירד פעם אחרת הענן ההוא, והתאר בו הרב כבראשונה, ויוען ויאמר לרב בשנה הזאת לא יועיל דבריו, לפי שהשנה שעברה, בזכותך, בזכות החברים, והגין על העיר וביטל הגזירה. אבל בשנה הזו, בזאת השנה פלוני בן פלוני, איראן פה שהוא אמר את השם, נכשל באשת איש, והוא מגדולי העיר, והרבנים יודעים מה האמת, ובשביל כבודו מחליפים לו ואינם מפרישים מסורה, ולכן נגזירה הגזירה ולפתקה, חתומה בחותם דם ואינו מועיל שום דבר. מיד נבעל הרב והחברים, ואומר הרב אחר שכבר נחתם וכו'. ואז היה המגפה שבה נפטר האריזל גדול עולם. נשאל את השאלה, איך ייתכן בעיר צפת, בזמן האריזל והבית יוסף, אדם מגדולי הירושל באשת איש, והרבנים יודעים האמת ומחליפים לו. יודעים מי האיש, אז שילכו ישימו שומרים שהוא לא ייכנס בבית של האישה, או שהאישה לא תבוא לבית שלו. כפי הנראה בהכרח לומר שהסיפור היה בצורה כזאת, שמדובר היה שהיא הייתה גרושה, אבל הגט היה פסול מאיזה סיבה. הלכות גיטין זה הלכות חמורות, ואם טועים בהם הגט יכול להיות בטל מן התורה. כל מי שבקיא בספרות השו"ת יודע שיש גיטין שחכמי ישראל פסלו אותם, אמרו נשארת אשת איש, רוצה להתגרש לך גט שני. ושם היה כזה סיפור, ו החניפו למי שהתחתן איתה ולא דרשו גט שני. כך כנראה אחרת קשה מאוד להבין את המציאות, איך יכול להיות כזה דבר. ואז זה המגפה רחמנא ליצלן, כמה מתו, ומי האריז"ל. לצערנו הרב, גם היום בהלכות גיטין יש הרבה תקלות, יש גיטין קשרים למהדרין, אבל יש הרבה גיטין שיש בהם בעיות חמורות מבחינת הקשרות. אני בקצרה אומר, נקודה אחת שבה מצוי בעיות חמורות, לפעמים על פי הנחה, זכותו של האיש לעכב את הגירושים, שהתנאים יהיו נכונים על פי תורה. זאת אומרת, הוא מוכן הכרח לגרש, הוא מוכן לגרש, אבל יש תנאים, מה עושים עם הילדים, מה עושים עם הכספים. אז יש את התורה, יש את הכללים בזה. אם הולכים רק לפי דין תורה, יש... זה הדרך הנכונה. לצערנו הגדול היום, יש מקומות שעל זה מכניסים בית משפט, או את הרווחה, והם פוסקים הרבה פעמים בצורה ממש ממש הפוכה מהתורה. אז יש מקרים, אני לא אומר בכל מקרה, אבל יש מקרים שזכותו, ולפעמים גם חובתו של הבעל לומר, שהוא לא מגרש עד שיביאו, זה יסדרו את העניינים כפי דין תורה. לפעמים האישה רוצה לשלוח את הילדים אחרי הגירושין לבית ספר חילוני, והוא חייב על פי תורה לדאוג שהם יהיו בבית ספר תורני. אז הוא אומר, כל עוד שלא מסדרים את זה, הוא לא מוכן לגרש. באים ואומרים לו הדיינים, לא. זה לא קשור, זה הנושא בפני עצמו, אתה עכשיו חייב לגרש את זה שקר, זכותו וחובתו לומר, כל עוד שלא מסדרים את זה, הוא לא מגרש, או יש מקרים שעל פי ההלכה, הילדים צריכים להיות אצלו, והוא יודע שהוא מחנך אותם לתורה, ובמקרים, יש מקרים שגם האישה מחנכת לתורה, אבל יש מקרים שהאישה לא כך, ההפך מזה, ואז הרווחה לצערנו בדרך כלל, בוחרים בצד היותר חילוני ואליו נותנים את הילדים. והרבה מהמקרים זה כך. ואז הוא צריך לעכב, להגיד, הוא לא מגרש עד שיסדרו, שאותה באים, מגיעה עם הילדים, מה צריך להיות על פי תורה? וכופים אותו הבית דין לגרש, ואומרים לו, הילדים זה נושא אחר. כי עד שנעשה בכפייה שלא כדין, הגט בטל מן התורה. ואומר החזון איש באבן עזר, סימן צדיק תציף קטן ב', גם אם אומרים לאדם, אתה חייב עכשיו לגרש, והוא לא חייב, זה גם נקרא כפייה, שמבטל את הגט. וכך כתוב גם להחמיר בזה, בשוט חזון, בשוט יביע עומר של הרב עובדיה יוסף, בכרך שני באבן העזר, בכרך ראשון אין אבן העזר. התשובה הראשונה בהלכות גיטין, שהוא מדבר עליה זה הנושא הזה. הוא מדבר אפילו על נושא פחות מזה, אבל הוא מזכיר גם את זה בתשובה שמה. וזה לצערנו הגדול תקלה שמצויה. אני דיברתי על זה עם רבנים גדולים שעוסקים בגיטין, זו תקלה מאוד מצויה, והרבנים מפחדים להעמיד בזה את הדת על תילה, כי הם אומרים, אם אנחנו נלחם על זה, אז המערכת לא יסכימו בכלל למסור את עניין הגיטין בידי הרבנים, יעשו את הגירושים בכלל דרך, כמו בחוץ לארץ, גירושים אזרחיים, אז מהפחד שלהם עוברים על דין, ויש גירושים שזה נשאר איסור אשת איש, ויש גירושים שנעשים ברמאות, אני חוזר לסיפור של הצונמי. אני אומר, בפירוש לא שאני ידעתי שזה יהיה, אבל כמה שבועות וחודשים לפני כן, אני הייתי אצל מרן הגאון רב חיים קניאבסקי שליט"א בסוכות תשס"ה, והוא אמר לי על איזה פרשה שהיה אנשים שניסו להתערב בנושא של הגירושים שלי בצורה שלא כהלכה, הוא אמר לי, אם יעשו את זה בצורה הזאת, העולם הזדעזע, והוא אמר במפורשות שהוא מתכוון לזה אסון נוראי רחמנא ליצלן בעולם. בהמשך הזמן רימו אותי ושיקרו אותי בכל מיני שקרים, והסוף היה שבאמת עשו גט על ידי רמאות, ואני לא ידעתי שמרמים, זה מתברר לי אחר כך שהרמאי בא והודה לי אחרי שעבר עליו כל מיני דברים, הוא בא וסיפר את הרמאות. התאריך שקבעו לגט היה י' א' טבת תפשין סמכי, אחרי זה הבדין דחו את זה ל' ח' טבת תפשין סמכי, וב' ד' בטבת, ממש בימים ההם, אז היה צונמי. ועל איסור אשת איש, כתוב בתורה, רחמנא ליצלן לא רוצה להוציא מפה את העונש. כעת אני, כשנודעו לי הדברים, אז בהתחלה ניסיתי להחזיר את הדברים, שקרו, עשו שם שקרים גדולים מאוד, לשיקוריו גדול מאוד, ציבור שלם מה שעשו את השקרים, אני לא רוצה עכשיו להעריך, כבר דיברתי על זה פעם בתקשורת, ואז כשראיתי שאני לא יכול להחזיר את הדברים למקומם, רציתי לעשות גד שני, גם על זה נלחמו שלא היה גד שני, והתחתנו בצורה כזאת, ואני אומר בפירוש, האישה היא צדיקה גדולה, אבל מרמים אותה, יש קבוצה, כמו שאמר לי הרב קניאבסקי, שהם עושים את זה משנאה שבאה מתוך קנאה, והם את הכל במרמה עושים, עד ששלח אותי הרב קניאבסקי, בשנת תשע"ד, לפרסם בכל צורה שהיא להודיע לה שהיא חייבת להיפרד מהבן זוג שנמצאת, יש איסור רשתי, יש איסור חמור מאוד, ולצערי לא שומעים, יש רבנים מסוימים, אני יודע את השמות שלהם, שמשקרים אותה ומרמים אותה, שהכל בסדר וכך וזה, זה נורא והיום, אין לי פה את הזמן לספר את כל הסיפור בפרטי פרטים, אבל כל מי שבידו לפעול, ואני אומר בפירוש רק בדרכים קשרות, לא חס וחלילה בדרכים פסולות, הכל רק מה דרכים שמותרות על פי ההלכה, ושגם מותרות על פי החוק, לא לעשות שום דבר לא נגד החוק, וכאן וחומר לא נגד ההלכה, איך להודיע להם את זה, נשואה לאדם בשם הרב הנך פרל, שליטה בליכוד, שלדעת הם חיים כל יום ויום באיסור רשת איש, אני שמעתי את זה מהרב קניאבסקי כמה וכמה פעמים, וכל מי שחושב, שיש פה שקרים או משהו, אז שידע כשפרסמתי את זה, בשעתו בתשע"ד בתקשורת, זה היה בתיאום עם הבית של הרב קניאבסקי, ובשם שלחו להם את זה מהרדיו, מיד בסיום השידור, ככה מצטועם, לבדוק את זה, שני אנשים חשובים שהיו נוכחים, שהרב קניאבסקי אמר את זה, בדקו שמה שנאמר ברדיו זה בדיוק מה שהרב קניאבסקי אמר, כי ככה היה מסוכם שאם ימצאו הבדל, אז יודיעו לרדיו שיגידו את ההבדל, לא מצאו שום הבדל, שני אנשים חשובים, ידועים מאוד, שהיו נוכחים בחדר באחת הפעמים שהרב קניאבסקי דיבר את זה באריכות רבה ופעמים רבות, אז באותו פעם, פעמים רבות הוא אמר את זה, ובדקו שהכל כך, בפירוש הוא אמר, זה איסור רשת איש גמור, לא חשש, אלא ודאי, 100% איסור רשת איש, וכל רגע קודם חייבים להיפרד, ולעשות גט שני כבר לא ניתן לעשות פה, זה סיפור חמור מאוד מאוד, סיפור חמור מאוד מאוד, על כל פעמים נחזור בלי נדר לעניינן, כל הדברים האלו שלצערנו הגדול יש אסונות, זה חייב לעורר אותנו לתשובה, לעשות רשבון הנפש, כמה שיותר להתקרב להשם ברך, בפרט בימים האלו, שזה ימים של מצוות התשובה, מצוות התשובה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. זה קשור מאוד לדברים שדיברנו בתחילת השיעור, על הדבקות בהשם יתברך. התורה אומרת לנו שני דברים במצוות התשובה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. זאת אומרת, צריך להיות יותר מחובר להשם יתברך, עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ואיפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה בתפילה שאנחנו מרבים לומר אותה בימים האלו בלי נדר, יג מידות של רחמים, השם השם כל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד באמת, איך היה סדר הדברים? אז אנחנו רואים בפרשת כי תישא, אנחנו רואים בפרשת כי תישא, היה מתן תורה, כמו שכתוב בפרשת יתרו, ואז כולם זכו לקרבת השם נוראה מאוד, ויותר מכולם משה רבנו, כמו שמפורש בפרשת יתרו. וירד אדוני אל הר סיני, אל ראש ההר, ויקרא אדוני למשה אל ראש ההר, ויעל משה. ואומר אדוני אל משה, רד העד בעם, פן יעשו אל אדוני לראות ונפל מנוריו. וגם הכהנים הניגשים אל אדוני קדש, ופן יפרוץ בהם אדוני. ויאמר משה אל אדוני, לא יוכל לעם לעלות אל הר סיני, כי אתה עד לא תבענו למור הקבל את הר וקדשתו. ואומר לב אדוני, לך רד, ועלית אתה, ואהרון עמך, והכהנים בעם על ירסו לעלות אל אדוני פן יפרוץ בהם. אז מפורש פה, שמשה רבנו עלה יותר מעם ישראל. הזכה לקרבת השם נוראה מאוד. ויותר מזה, אחרי מתן תורה, כתוב בפרשת משפטים, רשמי שם את השיטה של הפסוקים האלו, וגם אחרי מתן תורה, ויאמר, פרשת משפטים פרק עבדה לי, פסוק י"ב ועלה, ויאמר אדוני אל משה, עלה אליי ההרה והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותם, ויקום משה ויהושע משרתו והיה על משה אל הר האלוהים, ולזקנים אמר שבולן בזד אשר נשוב עליכם מן אהרון וחורים אחר, מבעל דברים ייגש אליהם, והיה על משה אל ההר ויחס הענן את ההר, וישכון כבוד אדוני אל הר סיני וכסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל, ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. זה בסוף פרשת משפטים, אחרי זה בפרשת כי תישא, שוב מסופר על אותם 40 יום ו-40 לילה, ושבסופם היה לצערנו הגדול חטא העגל. ואז משה רבנו שבר את הלוחות, ואז הוא התפלל עליהם 40 יום ו-40 לילה, ואחרי זה היה העלייה האחרונה שבה הוא קיבל את הלוחות השניות, שאז הוא ירד ביום כיפורים. ואז לפני העלייה האחרונה הזאת כתוב שמשה רבנו אמר, ויאמר הראני נא את כבודך, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך, וקראת בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר עליכם, ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני אדם בחי, ויאמר אדוני הנה מקום איתי ונצבת על הצור, והיה בעבור כבודי ושמתיך ונקראת הצור, וסקותיך פי עליך הדוברי, והסירותי את כפי וראית את אחורי לפניי לא יראו. ואז באמת היה במעמד של 40 יום האלו, כתוב ויאמר, כתוב וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני. ויעבור השם על פניו, ויקרא השם, השם כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, מוצר חסד לאלפים נושא אבל מפשע וחטאה, ונקה וכו'. ואז וימהר משה ויקודרצה וישתח וכו'. ויאמר הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ וכל הגויים, רק עולם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני, כי נורא הוא אשר הנושא עמך. אז מה כתוב לנו כאן? דווקא אחרי חטא העגל, משה רבנו ביקש קרבת השם יותר גדולה ממה שהיה לפני חטא העגל. ומשה רבנו זה נציג של כל עם ישראל. אנחנו רואים את מה עומד בסרט ראש רד אף זה הנבט ברית כמותה ליהוד גמלידות של רחמים שהם לא חוזרות ריקם. זאת אומרת, יש כוח בתפילה הזאת, לכן חוזרים אותה כל כך הרבה פעמים בימים האלו. זאת אומרת, והברית הזאת לכל עם ישראל, הקרבת השם שמשה רבנו זכה, הייתה בשם כל ישראל, עבור כל עם ישראל. כשרוצים לחזור בתשובה, צריך להתקרב להשם יתברך יותר חזק מלפני שנפלו. והדבר הזה מבואר גם בגמרא מסכת מנחות דף כ"ט עמוד ב'. הגמרא מביאה את הפסוק, מתחו בהשם עד עד, כי ביוד כה, שם צור, צור עולמים, אומרת הגמרא שהשם ברא את העולם הזה והעולם הבא בשתי אותיות יוד כה, שם שם השם, באות יוד את העולם הבא, ובאות ה' את העולם הזה. למה דווקא באות ה'? כי אות ה' יש לה שני פתחים, אחד מלמטה, ואחד מהצד, מעל הרגל של ה', בין ה', בין הרגל הגג יש רווח, כתוב בשולחן ערוך באורח חיים סימן למד ב', שכל האותיות של האלף בחוץ מ-A וקוף צריכות להיות דבר אחד, אם יש חתך שחותך אותה עוד בשתיים, אז היא פסולה. אבל A וקוף חייב להיות שני חלקים. יש את החלק העליון של האות, ויש את הרגל של האות. אז זה אסור שהם ייגעו זה בזה. אם זה נוגע לדעת השולחן ערוך וכך פוסקים להלכה, זה פסול. יש חולקים, אבל כך הכרעת השולחן ערוך. אז אומרת הגמרא, למה צריך להיות שני חלקים, שני רווחים? שאם אחד נפל, נכשל, נפל, אז הוא ייכנס בפתח העליון. שואלת הגמרא, למה צריך פתח אחד שיכנס באותו פתח שהוא ירד? הגמרא לא מסתייע, כיוון שהוא כבר ירד שם, קשה לעלות. את הפתח העליון הוא יותר גבוה, זה הכוונה. צריך לעלות יותר גבוה. אם אדם לא הצליח בעבודת השם, זה סימן שהנשמה שלו צריכה חיפור יותר גבוה להשם יתברך. הוא לא יתחבר במקום הנכון. אם הוא ילך יותר גבוה, זה ישמור עליו. זה בכלל סוד הדבר שהפסוק כותב אחרי מצוות התשובה. מצוות התשובה הזכרנו כבר כמה פעמים, דובר בעיקר בפרשת ניצבים. וחומש דברים, פרשת ניצבים זה פרשת שבוע, פרק ל' בפסוק א' עד י', ואחרי זה עוד ארבעה פסוקים י' א' עד י' תוספת לדברים. יש רווח של פרשה סתומה ביניהם. אז כתוב שם מצוות התשובה, בשבועות האלה בבך בכל הגויים אשר ידיך השם לוקח שמה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצוותך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, הרבה לשונות יש פה. ואתה תשוב ושמעת בקול השם. יש פה הכי הרבה לשונות של תשובה, יותר מכל מקום אחר בתורה. פרשת ניצבים פרק ל' בפסוק א' עד י'. פסוק א' כתוב, והשבות אל בבך בכל הגויים וכו'. פסוק ב', ושבת עד השם לוקח ושמעת בקולו. אחרי זה, ושב השם לוקח את שבותך וריחמך. אחרי זה, ומן השם לוקח את לבבך ולבב זרעך, לאהבה את השם לוקח בכל לבבך ובכל נמשך על מנחיך. פסוק ח', ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. פסוק י', כי תשוב אל השם אלוקיך, קודם כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וכתובותיו וכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. אחרי זה כתוב, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים ילמור מיעלה לנו השמיים ומיקחה לנו ישבנו אותה ונעשנה. לא מעבר לים ילמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו ישבנו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובבך לעשותו. מה הכוונה? למה לחשוב שזה בשמיים? כי כיוון שלחזור בתשובה צריך להתחבר להשם במקום יותר גבוה. אז אדם שואל מה, איך אני יעלה לשמיים? איפה שאפשר פה בעולם הזה להתחבר, כבר התחברתי ונפלתי. איך אני אתחבר יותר גבוה? איך אני אעלה לשמיים? עונה התורה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. על ידי הפה והלב אדם יכול להתחבר למקום הכי גבוה בשמיים. זה כוח על טבעי שהשם בך נתן באדם. משל למה הדבר דומה? אדם בא מאיזה ארץ פרימיטיבית רחוקה מאוד. לא יודע קרוא וכתוב, שום דבר לא יודע, בא ללשכת העבודה, כל עבודה, בלי לדעת לקרוא, לא אפשר לעבוד, אפילו ספונג'ה נותנים לו לעשות, לא יודע איך להחזיק את זה. אמרו לו, אתה יודע מה, ניתן לך בחינם כסף, לא, אני רוצה עבודה, אמרו, אתה יודע מה, בוא, איפה אתה גר? אתה גר במושב הזה, כל ערב, חוץ משבת כמובן, בשעה 7:30 בערב, תבוא פה בבניין של המועצה, תלחץ על המתג הזה, כל החשמלים של הרחוב ידלקו. בשעה 7:30 בבוקר תבוא, תכבה את זה, על זה תקבל את המשכורת. אומר, אוי, זה הכי גרוע, אני לא למדתי אלקטרוניקה, איך אני יכול להדליק ולחפות את כל החשמלים? הוא אומר, לא צריך אלקטרוניקה, תלחץ, לא. הוא אומר, לקחו לו את היד, דפקו על המתג, הוא אומר, נדלק הכל. דפקו לצד שני, נכבה הכל, אומר, טוב, נכון, זה בסדר. לא מבקשים לו לייצר עכשיו מנורות ולהביא חזרם חשמלי, רק ללחוץ על מתג. התורה זה כמו החשמל הרוחני של כל העולמות. אתה צריך רק ללחוץ על המתג לדבר ולרכז את המחשבה, אותו דבר התפילה. ואמרתי דרשה לחיילים מיכל תותחנים. שאלתי אותם, עד איזה גובה הפגזים שלכם מגיעים? אז הם אמרו, אני לא זוכר את התשובה, אמרו את הגובה. אמרתי, שאתם מתפללים, המילים עולים עד לשמיים, מרחק של פי מיליונים, ויותר מזה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, על ידי הפה והלב, אתה מתחבר למקומות הכי גבוהים, והתענוג הרוחני שיש בזה, אין קץ, אבל תתחבר. כל מה שבני אדם אומרים שקשה להם, כי הם עושים את זה בלי להתחבר. משל למה הדבר דומה? אחד קנה את המחשב הכי משוכלל שיש בעיר, שילם עליו מאות אלפי דולרים. כשזה מתקלקל, איזה עליו חשמלי פשוט, הוא צריך להביא אחד מוכר, מאיזה אוניברסיטה הכי גדולה במדינה, שלם הון תועפות על כל רבע שעה של ביקור, והוא מסדר מה שהתקלקל. יום אחד מזמין אותו, ולוקח שבוע עד שהוא בא, מסתכל, צוחק, וערב נושא, צריך לבזבז את הכסף, פשוט אחות, הכבל שמחבר את זה לקיר, חתוך בתוכו. דרך השמלאי הכי פשוט יכול לסדר לך, אתה לא צריך להביא בהון תועפות, איזה מומחה בינלאומי. צריך לחבר, להתחבר להשם יתברך. אם לא מתחברים להשם יתברך, אז קשה להרגיש את האור. ואם לא מרגישים את האור, אז קשה לחזור בתשובה. גם אם לא מרגישים חייבים, אבל אם התורה נותנת לנו עצה כזאת טובה, נשתדל בלי נדר לקיים אותה. נתחבר להשם יתברך בכל הלב ובכל הנפש, בעוצמה הכי גבוהה שאפשר. איך? בעיקר על ידי שני דברים. לימוד התורה, וללמוד בהתלהבות, בחשק, מתוך התקשרות נפשית להשם יתברך, תפילה מעומק הלב, מעומק הנשמה, לכוון בתפילות היטב. יש בתפילת הקדיש, הוא מתגדל, מתקדש מרבה, ועמד דברה חירותי וימליך מלכותי ואצלם פרנה ויקרה משיחי, בחי יחון וביום יחון ובחיית יחון בית ישראל. זה יש את הפרוש הפשוט, אבל מכלל הכוונה עוד דבר, שיתקדש האור האלוקי ויתרבה האלוקי, בחי יחון בתוך החיות שלכם, שלנו ושל כל ישראל, בחי יחון וביום יחון ובחיית יחון בית ישראל. כמו שהבאנו קודם מהגרה, שבתוך הנשמה של כל יהודי יש אור אלוקי, כשהאדם מתקשר אליו, אז כמו שהאור אלוקי הזה משתוקק אל השם, פח משתוקקות עצומה, גם הנשמה יחד עם זה, עד שהאור הזה יתרפא ויתחזק, וימשוך איתו את הנשמה להידבק בה השם יתברך, זה בחי יתגדל ויתקדש מרבה, בחי יכון, וביום יכון, הכוונה כתוב באור החיים על התורה, בפרשת ויחי, שבכל יום ביום, יש לאדם, בכל יום ויום יש לאדם, ניצוץ מסוים פרטי של אותו יום של נשמה. כתוב במשנה במסכת אבות, שרב לזר הגדול, זה רב לזר בן אורקינוס אומר, שוב יום אחד לפני מידתך, שאדם יחזור בתשובה יום לפני המיטה. אומרת הגבל במסכת שבת, פרק אחד לפני האחרון, קרוב לסוף הפרק, ששאלו תלמידיו את רב לזר, מאיפה הוא יודע באיזה יום הוא ימות, שיחזור ליום אחד לפני המיטה. אבל זה הכוונה שכל יום יחזור בתשובה. דבר שואל את הפרוש הפשוט, אבל מרומז בזה גם שכל יום לפני שאדם הולך לישון, יחזור בתשובה, כי שאינה אומרת הגמרא בסרט ברכות פרק אחרון, זה אחד מ-60 במיטה, ולפי האור החיים זה עוד יותר חזק, כי בגמרא הכוונה כי חלק מהנשמה עולה למעלה, אבל יש חלק שעולה וכבר לא חוזר, רק נשאר בקשר עם האדם, נשמע לחזור בתשובה, אבל כל עוד זה בתוכו יכול לחזור בתשובה יותר חזק, אז כל יום לחזור בתשובה בגלל המיטה הפרטית של אותו הזה שכביכול מת שעולה למעלה למקום גבוה. לכן יש בה קריאת שמה של האריז"ל בלי נדר להגיד ויתוי כל לילה לפני השינה. על כל פנים, אז שיתרבה האור האלוקי הזה בנשמה ויקדש אותה בקדושה העליונה. כל פעם שאדם אומר קדיש או שומע קדיש, טוב לכוון את הכוונה הזאת, זה יש לי כוח גדול, לקדש את הנשמה שלו ושל כל עם ישראל חזק מאוד, אז זה בחי יחון וביום יחון, במיוחד בניצות ששייך לאותו היום. זה בכלל הכוונה של התפילה שאומרים בערבית, אהבת עולם אהבתנו, אהבת עולם בית ישראל לך אהבת, תורה מצוות כמו שבת נמדה על מטה, על כן השם לא קיים שוכבנו וכולן צריך בחוקיך, ונשמח לעלות מברית אלמוד תורתך ומצוותך ומודך לעולם בעת, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגה יומם ולילה. שכל יום התורה והמצוות מביאים הערה אלוקית שנכנסת בחיות של הנשמה ומחיה את הנשמה. והם חיינו ואורך ימינו, זה גם בכללות ובפרטות בניצות של אותו היום. אם אדם חי כך את החיים, זה חיים אחרים לגמרי, חיים מרוממים, חיים עליונים. הזכרנו כמה פעמים את לשונו של החזון איש, לאיזה תענוגים עצומים יכול כל אחד לזכות בזה. הזמן כבר קצר עכשיו, כל אחד יכול לראות בספר חזון איש שמונה ביטחון, פרק עד ספטט, זה מועדק גם בספר דברי יעקב, פרקי מחשבה, בשעה הרביעי פרק יוטט, מחולק שם לעשרה סעיפים, כדי שיהיה קל להבין את דברי החזון איש, שם גם מסברים לדבריו. יש את הספר הזה ברשת, אפשר בקלות למצוא את זה. יש כמה המדורות לראות במהדורה שיש בה שרדת פרק יוטט. על זה נאמר בפסוק, תאמו ורו כי טוב השם, ספר תהילים. ספר תהילים פרק ל"ד, תאמו וראו כי טוב אדוני, אשרי הגבר יחסה בו. יראו את אדוני כדושיו, כי אין מחסור לרעיו. כפירים רשו ורעיו ודורשי אדוני יחסוכו טוב. מכוונים שימו ליראת אדוני על עמדכם. מי יגיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור שולחן מראות שפתיך מדבר במה. אומרת הגמרא, שבעבודה זרה דף מיטת המוגד, שרבן אקסנדרי היה מכריז, מי רוצה חיים, מי רוצה חיים, כמו רוכל שמכריז בשוק. היו בהם שבוע, אמר את הפסוקים האלו. מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, יצור את שמך מאוד שפתיך מדבר ממה. כתוב על זה במדרש, רבי ינאי אמר על זה, שתמיד הייתי שומע, קורא את הפסוק, לא ראיתי יד אחד ופשוט, עד ששמעתי את זה, מה הכוונה? הכוונה לומר, זה דבר מורגש ומוחש, כמו שאפשר, כמו שמוכרים תפוזים בשוק, אפשר את זה להכריז בשוק, כי זה מוחש, מי שיתאם את זה, ירגיש את זה. אז גם זה הולך על הפסוקים שקודם, הפסוק פרק למדלת, מסודר לפי סדר א' ב', כמו באשרי, תהילה לדוד הרומך, השם, הרומך אלוקי, המלך ורד שמל בהם, וכולי, זה לפי א' ב', גם פה זה לפי א' ב'. אז קודם כתוב, תאמו, הוא כי טוב השם, אשרי הגבר יחסה בו, יראו את השם כדושיו, כמסור רב, כל מי שיתאם את קרבת השם, הוא יראה כי טוב השם, אשרי הגבר יחסה בו. זה דבר במוחה שאפשר לראות אותו. כל אחד ואחד יכול לראות אותו ולהרגיש אותו. אם אדם מרגיש את עצמו, לרכז את מחשבתו בקשר הנפשי עם השם יתברך, ובפרט בתפילה ובלימוד, עם מי שיכול כל הזמן לעשות את זה, עוד הרבה יותר טוב. יש פסוק אשרי אדם, לא יחשוב לו השם אבון, ואין ברוחו רמייה. פירוש הפסוק, הפשוט של האדם שהשם אומר אין לו עבירות. יש פירוש בדרך דרוש החידה מביא את זה בשם גדולי החסידות. אומר הרב החידה בשמם, אשרי האדם אשר לא יחשוב השם לא אבון. שאם הוא רגע לא חושב על השם, הוא מתייחס לזה כמו אבון. כי אדם צריך כל הזמן להיות דבוק בהשם יתברך בלי הפסקה יומם ולילה. כמו שכתוב בתהילים בפרק ד' ז', שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי ממיני בא למות. אומר על זה, הרמה באורחה עם סימן א', סעיף א', שיוויתי אשר נגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים. הגרא על המקום אומר, זה כל מעלות הצדיקים. זה הדבר הכי חשוב שיש. ומה כתוב אחרי הפסוק הזה? לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף זר ישכון לבטח. זה מביא את השמחה. כל כך הרבה פעמים אנשים באים ושואלים אותי, יש לי מהם בעיה, יש להם עצבות, איך יוצאים מזה, יש חרדות, איך יוצאים מזה, רוצים שמחה, רוצים תענוג בעבודת השם. אז הפסוק אומר, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כמה שיותר תרגיש כל הזמן את השם איתך, זה מביא את השמחה. והשמחה בעבודת השם זה חובה, כמו שכותבים הרמב״ם והרבנו יונה, הפסוק אומר דברים חריפים בפרשת כי תבוא, קראנו את זה בשבת האחרונה, אחרי כל הדברים החריפים שכתוב, אז כתוב שמה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, לרוב כל 12 מילים, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב לרוב כל. קראתי סיפור מאוד מעניין על הפסוק הזה. בשם רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, היה אחד מגדולי ישראל שגר באמריקה, זכיתי לראות אותו לקבל את ברכתו, אבי לקח אותי אליו לקבל ברכה, שהוא בא פעם לביקור בארץ ישראל, היה כמדומן בשנת תש"מ. אני זוכר שהיינו אצלו, ניגש ילד, לבקש ממנו, עצה איך להיות צדיק. אז בענוותנותו הוא אמר, אם הייתי יודע איך נהיים, אז הייתי בעצמי עושה את זה גם כן. הוא היה צדיק גדול מאוד. אז הוא סיפר שהוא פגש פעם זקן אחד, שמאוד מאוד מנותק מיהדות. ניסה לקרב אותו, שיגיד לפחות פעם ביום את הפסוק שמה ישראל, לא ידע אפילו לחזור את הפסוק שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, עד כדי כך היה מנותק. שאתו, יש משהו בתורה שאת כן יודע בעל פה? הוא אומר, כן, מה זה? יש פסוק תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה בטוב לבב ברוב כל. אז הוא התפלא, שמה ישראל הוא לא יודע, ואת הפסוק הזה הוא יודע. שמה ישראל, כמעט כל יהודי יודע בעל פה. את הפסוק הזה לצערנו רוב היהודים לא יודעים בעל פה. אז שאלתו איך זה יכול להיות? אז הוא סיפר לו. הוא אומר, הוא היה בשואה יחד עם רב אחד. אחרי זה התברר שהרב אחד הזה, זה היה אדמור מצאנז, זיכרונו לברכה, אדמור מקלויזנבורג. אבא של האדמור מצאנז של היום. ונתנו לו שם עבודה מאוד קשה, לסחוב סקים כבדים מאוד, למרחק גדול, לעלות את זה, אז זה אר. נדמה לי גם העבודה הייתה לחינם. כשהוא מגיע להר, לשפוך את התחולה של זה לאיבוד. ככה, לענות אותו. אז אומר, הוא ראה אותו כל הזמן כשהוא היה סוחב, היה אומר את הפסוק הזה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ותעודה ברוב כל. שזה, זה פורנות, זה הסיבה של הפורנות. אז דרגה, כשאדם סובל כאלו איסורים, אז זה המחשבה שלו. קראתי פעם, שהוא אמר, אחרי השואה הוא זכה להגיע, זכה לפעול דברים גדולים ועצומים, ועד הדרגות הפרטיות שלו בעבודת השם, להקים המון תורה בעם ישראל. אז הוא אמר, שדבר אחד הוא למד מהשואה, שעל שום דבר שצריך בעבודת השם, לא להגיד, את זה אני לא יכול לעשות. הוא אומר, אין לא יכול. מה ששמה ברטיפות חייבו אותו לעשות, הוא ראה שיש באדם כוחות הרבה יותר ממה שהבן אדם חושב. חמלה עדיסן. היה שקדן עצום בתורה. פעל גדולות ומסורות, פעלת בשנים שאחרי השואה להציל את שרית הפלטה, להכניס בהם את האמונה החזקה, את קרבת השם. כל פעם נחזור בלי נדר לעניין שלנו. הקרבת השם זה מה שמביא את השמחה. כמו שאומר לנו הפסוק, בתהילים פרק דציין, שיביתי השם לנגדי תמיד כאילו מני בעלמות, לכן שמח ליבי, ויגל כבוד יעצר ישכון לבטח. שם יעזור שזכה כולנו, כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, שם יעזור שזכה כולנו לבניין תמידה שבו מנומן, ולביאת משך ציטי אותך.